יעקב אבינו בורח מהשבר. הוא גונב את ליבו, אבל בלי היגיד לו כי בורח הוא. ישנה קושייה מעניינת מאוד, נמצאת בשניים מן הספרים של גדולי האחרונים, הראשון הוא החתם סופר על התורה, גם בספרו תויוס מוישל וגם בספרו חתם סופר על התורה, כידוע שעליהם שני ספרים. המקום הנוסף שם נמצאת הקושייה, זה בספר שם ישמואל של האדמור מסוכת שוב, בנו של אבני נזר, אבל זה מופיע במקום מפתיע בספרו על התורה בשם ישמואל, הספר ויקרא ופרשת בחוקותיי, במאמר שהוא אמר ללג בעומר, אז שנת תרפ"ד, ללג בעומר, מי שרוצה להסתכל בפנים, בספר שם ישמואל. שני אישים, שתי אסכולות שונות, פרש בורג שבצ'כוסלובקיה בברטיסלבה, וסוכטשוב, עיירה פולנית טיפוסית, זה מבית מדרשו של האדמור מקוצק, נכד של האדמור מקוצק, וזה מכבשונה של תורת פרשבורג. שניהם שואלים את אותה שאלה, כל אחד לדרכו ולשיטתו מפתח מהלך. השאלה היא כזו, הקדוש ברוך הוא נגלה יעקב אבינו, שם, כמו שהתורה מספרת לאליה, פסוק מפורש בתורה, ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך. תחזור הביתה. ואני אהיה איתך. הבטחה מפורשת מהקדוש ברוך הוא. גם כשהוא מספר לנשיו, הוא מספר, ויאמר אלי מלאך האלוקים בחלום יעקב, אמר הנני, אנוכי הקל בית קל, וכולי, אתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. אז היה כאן גילוי מפורש של הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה של אותו מלאך, שיעקב אבינו קורא לו מלאך אלוקים, לך הביתה, הגיע הזמן, נגמר התפקיד. יעקב אבינו שומע את הציווי, מספר לנשיו על הציווי, והוא בורח. שואלים שני אחרונים, למה יעקב אבינו צריך לברוח, ולא לצאת ביד רמה, כמו שנהגו אבותיו, אבות אבותיו. מה שמספר לנו בשם חז"ל, הנוח, שבעצם היום הזה הוא נכנס אל התיבה, מה שמציין לחמילי בעצם היום הזה, שבני הדור היו אומרים, אנחנו ניתן לנוח להיכנס לתיבה, וכך וכך, כשאנחנו יראה שרוצה להיכנס, נשבור את התיבה. אמר הקדוש ברוך הוא לנוח, אתה תיכנס אל התיבה, בוא אל התיבה לעיני כל העם, יש לך ציווי, אל תפחד. היד השם תקצר ויפלא מהשם דבר, אלוקים מצליח להסתדר גם עם החוליגנים של דור המבול. איך הוא עושה? אותו מאמר שחזל לגבי הברית של אברהם אבינו, בעצם היום הזה נימול אברהם, שהיו בני דורו אומרים, וכך וכך שאנחנו רואים אותו, עושה את המעשה הנפשע הזה, לקחת את כל ילידי ביתו מקנת כספו, על פי חזל היו שם מאות תינוקות שנולדו כבני השפחות של אברהם אבינו, והוא ילך לעשות להם את הניתוח הראשוני הזה. העולם לא הכיר כזה ניתוח, 2000 שנה נמצא העולם, אף אחד לא עושה ניתוח כל כך כואב, מקום כל כך רגיש בגיל כל כך צעיר. ואברהם אבינו עושה את זה בעצם היום הזה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, קיבלת את הציווי, אין לך מה להתבייש, גש שתעשה את זה ביד רמה. ככה עם ישראל שיוצא ממצרים ויוצא ביד רמה, אין מה להתבייש, אלוקים מצווה, אז מקיימים את הציווי. ובינינו, כאשר אברהם, יעקב אבינו כן מחליט לברוח, מה הוא חושב? הרי בסך הכל מה שקורה של אדם תופס אותו, וכך היא עמידה, כמו שמסבירים הראשונים על התאר, ללבן ולילדים אין שום דבר שמעכב באדם מנרוץ, הם אטלטים, הם רגילים לרוץ, הם לבושים במכנסיים קצרות נעלי התעמלות, הם רצים בלי שום בעיה. יעקב אבינו הולך עם שבע קפטס, ועם שטיבל גבוהים, ועם רבצנס, ארבע רבצנס, ילדים קטנים, ובדרך מדברים דברי תוירה, ונעמדים להגיד פילס הדרך, ולפני פילס הדרך צריכים לטבול במקווה וליטול ידיים. יש מה לעשות, אז זה ספק גדול. אם לבן הארמי נשמע ויתפוס ויעשה, וכמו שקרה, הוא בסך הכל הצדיק אותו. אז אחרי ככלות הכל, השיחה הזו גם לא עזרה הרבה. נשאלת השאלה, למה יעקב אבינו לא יוצא ביד רמה? לא שברוך הוא אמר לו, קום, לך הביתה. לא כתוב תמרח הביתה. אמרו, תלך. אז אם אמרו לך ללכת, אז תקום ותלך. אותו אלוקים שהצליח להציל אותך אחרי הבריחה, כל הבריחה לא הועילה כלום. לבן הארמי תופס אותו ואומר לו, לולא מה שאלוקים נגלה אליי אתמול, הייתי מעורב אותך. בקלות, ללבן אין שום בעיה. למה אנחנו מוצאים את יעקב מחליט לברוח ולא את יעקב מחליט ללכת? זו השאלה. כמו שאמרתי, שאלה מעניינת מאוד שמופיעה בשני הספרים האלה. תורת משה לתורה, אתם סופר נשאר בצריך עיון. לא אבין את אבינו הזקן יעקב בברוחו. לא אבין. אני לא מבין אותו. למה לברוח? לך. השם ישמעו ככה יותר בצורה עדינה מסוגננת, אבל הוא גם אומר, וצריך איום גדול שלא מצאתי למי מהמפרשים שיעסקו בזה, כך מוסיף השם ישמעו. למה אף אחד לא מטפל בה? שאלה מעניינת הזאת. אני מוסיף על השאלה, כשאנחנו מחפשים דוגמאות של מערכת של אומץ מול אומץ, מהם מצטטים את נוח בתיבה ואת אברהם אבינו במילה ואת עם ישראל ביציאת מצרים, אנחנו מצטטים את הפרשה הבאה, את יעקב אבינו. יעקב אבינו עצמו עם אותה משפחה, עם אותם ילדים קטנים, בפרשה הבאה הוא נערך לדורון, לתפילה ולמלחמה עם אחיו הגדול עשיו, שכבר הוכיח את עצמו כבן אדם עם קבלות בשטח, ורוצח מדופלם, ורוצח שטבול בדם, הוא אדום, לבושו אדום, נשמתו אדומה. הוא מכיר את אחי, 400 איש עמו, לא בורח, הוא ניגש, הוא חוצה את העם אשר לו, אבל הוא ניגש למלחמה. מה קרה שלבן הארמי השמר שלו מפחיד אותו יותר מאשר האחיו הגדול? למה? אז אם אנחנו רוצים לסכם את השאלה, אז המקום היוצא דופן זו הבריחה של יעקב. מול הבריחה הזו אנחנו מוצאים את כל אותם אנשים שהסתברו לעשות את הדברים, הם עושים את זה בריש גלי, ביד רמה. יעקב אבינו עצמו בפרשה הבאה, שום בעיה. המקום הוא נחשב ליוצא דופן, לאקספשן, זו הפרשה שלנו. והאיברח הוא וכל אשר לא יהיה. מה זה האיברח הזה? אמת שכבר הייתה בריחה אצל יעקב, זו הייתה בריחה כאשר אמא שלו אומרת לו, ברח לך אל לבן אחיך הרענה. שם אנחנו מבינים תוקף המציאות, כאשר יש אח שהוא צייח מדופלם שאומר יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, והוא מתכנן תוכנית מאוד מדוקדקת איך להרוג אותו, אז פעמים שאין עצה אחרת אלא לברוח. אין לנו שם גם שום גילוי אלוקי לעניין הזה. אבל לא כעת, כאשר הוא חוזר לארץ ישראל, הוא צריך להתמודד עם לבן, אז תתמודד, מה אתה בורח? לפני שאני ניגש ליישב את השאלה הזו עם איזשהו מהלך שכפי שאמרתי הוא אמור לא רק ליישב את הדברים ולא רק להתיישב על הלב אלא גם להנחות אותנו, לתת לנו את ההבנה שכל מה שנאמר בפרשיות האלו אמור להיות הדרכה עבורנו, כפי שחז"ל מתבטאים מעשה אבות סימן לבנים, יש כאן הסבר בפסוק מהעל שיח הקדוש שרבים מביאים את זה בשמו, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי בורח. הוא לא אמר ללבן שהוא בורח. אלה מילים משונות, מי שבורח לא אומר. אתה לא אומר לאף אחד שאתה בורח, אם אתה אומר אתה לא בורח. המשמעות של המילים לכאורה, צריכה הסבר כמו שעמד ראש מפרשי הפשט הרשב"ם ואומר, מקרא זה אינו לפי פשוטו ואיני יודע פשוטו. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי הגיד לו כי בורח. גם ההתנסחות על בלי יגיד לו נשמע משהו ממונקאץ' או מבוקרסט, זה לא, לא לשון הקודש. אבל בעיקר, מה זה על בלי יגיד לו כי בורח? איזה בורח אומר שהוא בורח? אבל ההמשך הקדוש אומר שיעקב תכנן את הבריחה הזו הרבה זמן מראש. הרי כתוב בתחילת בפסוק הקודם, ולבן הלך לגזוב את צונו. לבן הלך בלי לחשוש שהחתן שלו הולך לברוח. למה הוא לא היה מספיק חכם להבין שהדברים הגיעו עד לפיצוץ? בסך הכל קרה פה משהו, נהיה מתח בין המשפחות. יעקב אבינו אמר לו, תן לי ללכת הביתה, והוא אמר, אני צריך לצאת עם משהו. עשו את העסק הזה עם אותם עקודים נקודים וגרודים, ויעקב אבינו נהיה עשיר גדול. אז הבנים של לבן אמרו לו, אשר לאבינו עשה את כל העושר הזה, נהיה מתח במשפחה. פתאום לבן הולך לגזוז את צונו מרחק 3 ימים, הוא לא פוחד שיעקב אבינו יעשה את הבריחה הזו, הנקרא בלשון העם זמן פליטתנו. אז הוא אומר להמשיך, ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי. יעקב אבינו הכין את הבריחה הזו הרבה הרבה מראש. הוא גנב את הלב שלו, קרי, הוא רימה אותו. על בלי, על כל דבר הכי קטן שהיה קורה ביניהם, הגיד לו כי בורח. במשך שנה שלמה, כל סכסוך הכי קטן, יעקב אמר, תראה, אני אתפוס את הבנות, את הבנות שלך ואני הולך. תדע לך, אני בא. אז כשדרך כלל, בן אדם אומר את זה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, זה מאבד את האפקט, ואנשים אומרים, הוא כבר לא יעשה את זה. על בלי, בלי הכוונה, על ויכוח של מה בכך, הגיד לו כי בורח, זה היה תוכנית מחושבת מראש. הוא כל כך הרבה פעמים יאיים בבריחה, עד שהעוקץ ינטל מן האיום, ולבן יהיה שאלן מספיק לעזוב את הבית. על בלי, הגיד לו כי בורח, זה כתוב באשי. אבל בכל מקרה אנחנו למדים שהבריחה הייתה מחויבת המציאות, רק הייתה כאן בריחה מתוכננת, מתוחכמת, אבל עדיין מדי בריחה לא יצא, עדיין הקושייה ואינה עומדת. מה לך בורח? קום, עמוד על רגליך, ותאמר להשוור שלך, קיבלתי ציווי מהאלוקים שלי ללכת הביתה. שלום. ננסה לעמוד על שני המאבקים הכל כך צמודים, יעקב ועשיו, יעקב ולבן. שני מאבקים שמתוארים באריכות גדולה בתורה, והם גם מקבלים את התיאור שלהם בהמשך, מפי חזר, עד כדי כך שבהגדה של פסח אנחנו אומרים, ארמי עובד אבי. עוד יותר, חוץ מהציטוט של הפסוק הזה מפרשת כי תבוא, אומר בעל ההגדה, לבן ביקש לעקור את הכל. יש כאן איזשהו ביטוי מאוד עוצמתי, ביקש לעקור את הכל, קרי, כיליון מוחלט. זה לבן, זה אחד מהסולעים המאוד מאוד קשים של יעקב אבינו. לבן ויעקב. השונא האחר הוא עשיו. כל אחד מהם מתאפיין במהלך אחר, בגישה אחרת, בשיטה אחרת. בחידושי ערים על התורה, בספרו הקטן הכמות ורב האיכות בספר הזכות, עומד החידושי ערים על פסוק בהמשך הפרשה. לבן אומר ליעקב, למה נחבית לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי? ואשלח לך בשמחה ובשירים וטוף ומכינו. לבן לא מסתפק במועט. מה היית אומר לי? שעושה לך סעודת פרידה והייתי מזמין מוזיקה, והוא נותן פירוט של הכלים שהוא היה מזמין בשמחה, בשירים, בטוף ובחינו. עושים שערים שואל, כלום לא ידע לבן שיעקב אבינו לא מצפה לא לשמחה ולא לשירים, לא לטוף ולא לכינו. הוא מכיר את העדים שלו, הוא מכיר את שתי הבנות הצדקניות שלו, הוא מכיר את הנכדים שלו, כולם עם פאי הלך מקורזלים. מה להם ולמועדון לילה של אותו מנובל, לבן הארמי, בן בתואל המנובל, בן בנו של מנובלים? מה הוא אומר? סתם מילים, על זה נאמר, שלמה המלך אומר, שער שירים על עבר. מה אתה אומר פה? הייתי עושה לך שירים, הייתי עושה לך... זה מה שמפתה את יעקב אבינו. ואם בוא נאמר שלבן השתתה לומר כמה דברים בצילים, ואתה תורה לך לכתוב את זה, הופך להיות לפסוק בתורה. אומר חידושי הרים שלבן הארמי גילה כאן את היסוד של השיטה שלו. השיטה של לבן לא הייתה לגלות את איבתו. לבן הארמי הוא אויב מר, אבל הוא אויב שהוא משחד את מי שהוא רוצה לכבוש בצורה הכי הפחית לנושא שנקרא שנאה, לנושא שנקרא הרג, לנושא שנקרא אבדון. לבן רחוק מזה כרחוק מזרח מערב. הוא רמאי, הוא שקרן, הוא מנסה לחלות את עם ישראל, עובד אבי, ביקש לעקור את הכל, אבל בשמחה ושירים בטוב וחינוך, קרי בדרך התחבולה, בדרך ההתקרבות, בדרך ההתמזגות, ומעוניין, התכלית היא לחלות. איך מחלים? יש שתי שיטות. יש שיטה ברברית, מוצהרת, גלויה, ועשיו. עשיו אומר בצורה הכי ברורה, אני רוצה להרוג את יעקב. יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. הוא רוצח עם קבלות, הוא בן אדם שיודע להביא פתרון סופי, הוא לא מתחבא מאחורי שום מחלצת מילים כזו או אחרת. לא שירה, לא טוף, לא כינור, אורגי. עשיו הורג במתח נחושה, זה אויב גלוי. לבן הורג בתחבולה. לבן רמאי. לבן מצפה את הכיליון בטוף ובחינור. אלו הם שני אויבים שלכל אחד מן המהלכים יש מערכת מאוד מיוחדת, מאוד אופיינית, שלכל אחד מן המהלכים יש מעלות וחסרונות. עשיו הוא באמת שונא כזה שהוא יכול להביא בלב הנרדף את הפחד בגלל שהוא לא מעלים את השנאה. אבל מצד שני, הוא לא מרמה. אתה יודע בדיוק כמעט אתה מתמודד. באים אל יעקב ואומרים לו, עשיו אחיך, מגיע אליך עם 400 איש. יעקב אבינו לא חושב לרגע אחד שעשיו הגיע אליו בכדי לנשק אותו. יש ניסים ונפלאות שקורים. וגם על הנשיקה הזו יש הרבה נקודות מלמעלה. אבל יעקב אבינו מצפה למלחמה. הוא יודע בדיוק כמי יש לו את זה. הוא ינסה, הוא ייתן לו דורון, הוא כמובן יתפלל, הוא מכין את עצמו למלחמה, הוא יודע בדיוק במה דברים אמורים. לא לבן. לבן אף פעם לא עושה מלחמות. לבן מחזיק את שתי הידיים כמו צדיק ואומר, לא יעשה כן במקומנו. במקומנו קרי, יש לקהילה שלנו מנהגים משנים קדמוניות, זאת קהילה שחיה על שקר וכזב, על גנימה ועל גזלה, על רפיחה ועל ניוף. לא יעשה כן במקומנו, עושה רושם שמדבר פה איזה אדמור מגליציה עם קפטה ארוכה, שמספר על איזה מנהג קדום שמסודתו בערכי קודש. מה אתה אומר לא יעשה כן במקומנו? אתה פשוט סוחר ממולח וגנב, ואדם רע מעללים. אתה מבטיח לי אהבתך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. יעקב אבינו, אם היה שרות מבית אבא, עוד מנסה להבטיח את עצמו מול השבר החמוד הזה. ברחל ביתך הקטנה. לבן אומר, בטח מה השאלה. ברחל ביתך הקטנה, הכל. דוחף לו את רעה, אין לו נקפות מצפון. הוא אפילו לא מתגלה אחרי הסיפור כשונא. הוא חבר הכי טוב של יעקב. אני לא רציתי להכשיל אותך במשהו שלא מקובל במקומנו. מקומנו! בשתי סגירות. הקהילה המכובדת. לא עושים ככה אצלנו. אתה מבין, יעקב? אני? הוא עומד מולו, אחרי מעשה תרמית נבזה שכזה. הוא לא ממצמד, הוא לא מסמיק, הוא לא מתנצל, הוא לא אומר, כן, אני החלטתי לסדר אותך. לא, אני עשיתי לך שירות נפלא. שירות נפלא. כשהוא אומר לו, אך עצמי ובשרי, אתה. הוא אומר לו את זה באופן הכי לבבי. אך, אתה קרוב שלי, רק מה אני אעשה איתך? תראה אם אתה רוצה להמשיך להיות פה, אתה צריך לעבוד. ועדיין, כמה שנים אני צריך לעבוד בשתי הבנות שלך שלא רוצות אף אחד ממי שאתה רוצה להציע להם. לבן אין שום בעיה, דוחף את השבע שנים ועוד שבע שנים, 14 שנה. אתם יודעים מה זה עבודה של 14 שנה. הייתי ביום החלה, אני חורה וקרח בלילה ועתידת שנתי מעיניי, 14 שנה. הוא לא ממצמץ, הוא החבר הכי טוב של יעקב. יעקב אבינו אחרי 14 שנה, מנסה להגיד, משבר קול, אתה יודע, אולי אני צריך לקבל משהו, משכורת, על מה שאני עבדתי אצלך. לבן הערמי, ברמאות התבועה בו, מה שאלה, נקבה שכרך ואתנה, מה שתגיד? ממש תגיד. על מה אתה מדבר? מה שתגיד? ואם אני אגיד שאני רוצה מיליון דולר, אתה תיתן לי, מה אתה אומר מה שתגיד? לא מפריע לי לבן. יעקב מספיק חכם להגיד לו, אתה יודע מה, אני אקח רק את האלה, השלמה זה חצונים, אתה תיקח את כל ה-100%, בשביל העיידים שלי, מה לא? הוא לוקח, לא משאיר לו יותר משריד ופליט, לפי המדרש, נשארו 15 צון, ממיליון ראשי צון, 15 צון, רק הצולעות והמצות למות, את זה הוא ישיר. הוא מרגיש טוב עם זה למה. הוא לא אומר לו, תשמע, אנחנו בקסח, אני אשבר, אתה העיידים, אני לא אוהב את הדרך שלך, את השיטה שלך, אתה נגדי, אני נגדך. הוא רמאי ברמות כאלה שהרמאות זו דרך חיים. זו דרך חיים, הוא רמאי. גם כשאנחנו מגיעים לקראת אותה פרידה, באותה פרידה כשלבן מספר לו את כל הסיפורים שלו, הוא ממשיך להגיד את אותם מילים, לא לטשטה מיני נשק. זה מה שחסר ללבן, הוא לא נשק. מה אתה מדבר? בושנו בך אבי, אמא, אומרים השבטים. אנחנו מתביישים בסבא, לא יודעים איך לקרוא לו. אין לי מי שאומר, הכל נוטף בכל כך הרבה דבש. מה אני רוצה לנשק? יש לאל ידי להרוג אותך ואת הילדים ואת הנשים. יכול להרוג אותם. אבל למה לא נותן לי לנשק? זה לא לא בתוך כדי דיבור, אין שום בעיה. הוא מגלה את רצונו ואת יכולתו להרוג, וזה נעטף עם צלופן של לנשק. הוא עורג ומנשק. דבר. זה אויב שהטקטיקה שלו היא רמאות. הטקטיקה שלו היא הפך גילוי הלב. הטקטיקה, השיטה, היא לעשות את הדברים הכי גרועים במסווה הכי עצילי. זה מענה. זה אויב סמוי שמחביא את השנאה שלו. כמובן שאנחנו צריכים את המבט האלוקי שיספר לנו שלבן ביקש לעקור את הכל. זה היטלר. אבל זה לא היטלר בגישה היטלריסטית. זה היטלר בגישה, הייתי אומר בהיסטוריה האחרונה שלנו, הייתי מלביש את הסיפור שלנו על מלבוש חיצוני של, בוא נקרא לזה, בריטניה הגדולה, של אנגליה. אנגליה לא מדברת כמו היטלר, הפתאום. אבל אנגליה עושה את אותו דבר בכל מיני מסוות. יהודים מנסים להינצל, יש בעיה, אולי תהיה איזושהי מחלה מדבקת. יהודים פליטי שואה מגיעים לארץ. אנגליה לא יכולה להפר את האיזון בשיא הכבוד. שולחים אותם לקפריסין, אבל בקפריסין, מה זאת אומרת, מחכים להם שם מלונות של 5 כוכבים. אין לאנגליה בעיה, היא מופיעה בפני כל העולם כמי שדואגת לעם הזה. איך אומר אותו נשיא שאיני מזכיר את שמו, בגלל שאין לו זכות להיכנס פה לבית הכנסת, למרות שהוא היה גיבור מלחמת העולם השנייה, הוא אומר בפרלמנט באנגליה, אין עוד אומה שאוהבת יהודים כמונו. בוודאי. מאז שביורק עברו ביום אחד 2,500 יהודים, אנגליה מאוד אוהבת יהודים. היא אוהבת אותם, ניצלים בשמש של קפריסין, במחנות, היא אוהבת אותם נתלים על הגרדון כלוחמי אצ"ל. זאת אנגליה. אבל הדליברי זה מוגש באופן של צלופן מרשרש. זה אנשים מאוד מטורבטים. הם לורדים. הם לא איזה קצין מטורף שיצא מבית הסוהר אחרי גיבוב השטויות שלו בספר המנוול שלו. לא מדובר פה על מישהו שהוא ממש תת אנוש. מדובר על בני אדם מדופלמים,
שונאי ישראל, שונאי ישראל בכל מובן המילה, אבל לבושים באיסטלה מתורבתת. אלו הם שני חלקים של מאבקים שהתורה אמורה לתת לנו הכנה. על אותם אויבים שאנחנו מדברים, הם אויבים מבחוץ. יש לנו אויבים מבפנים. האויבים מבפנים לכל אדם בעצמו, זה היצר שלנו. היצר הזה, יש בו כמה וכמה בחינות. יש לנו יצרים אפלים, אלימים, שהם בצורתו של עשיו. יש לנו יצרים עטופים בצלופן, והם מגלמים את שיטתו של לבן. הגמרא מסכת חולין מדברת על אותו שר של עשיו, שיעקב אבינו נאבק איתו באותו לילה גורלי. חד אמר כתלמיד חכם נדמה לו, חד אמר כגוי נדמה לו. מה ראה יעקב אבינו כששרו של עשיו נאבק איתו? אחד אמר, הוא היה נראה כמו תלמיד חכם. צילינדר, פרק, אם זה היה מדובר בחוסית, שטריינל, עם קפצה, ככה היה נראה. אחד אמר, כי גוי נראה לו, כמו שגוי נראה. אבי נזר, אבא של השם ישבול, כותב על הגמרא הזו, שהוא שמע מחמי ואדמו מקוסק, שמדובר בשני סוגי יצרים. יש יצר כתלמיד חוכם נדמה לו, או שהיצר דוחף את האדם ואומר, אתה תלמיד חכם, בשבילך לא מתאים לעשות מעשה כזה או אחר, אתה הרי תלמיד חוכם. כי תלמיד חוכם נדמה לו, הוא מצייר את הבן אדם בצורה של תלמיד חוכם. אז אם יש בבית הכנסת איזשהו חוסר סדר, וצריכים לסדר את בית הכנסת כדי לרומם את בית אלוהינו, אז הוא אומר לו, כתלמיד חוכם נדמה לו, אתה תלמיד חוכם, פסנישט, שאתה תאסוף ספרים, זה דבר מאוד מאוד לא לכבודך. אבל בית הכנסת נשאר במצב כזה, זה ניסיון, שהיצר הרע צובע לך את עצמך, וזה מה שתלמיד חכם, כתלמיד חוכם נדמה לו. אם זה עניין של לעזור בעבודות הבית, והרבת סנקורסת תחת העול הכבד, אז זה כתלמיד חוכם נדמה לו. הוא יושב בסלון, מכין למחרת שיעור, אז שהוא יחתן את הילד שלו? למה? הוא עצמו אף פעם לא עבר תקופה של חיתולים, כמובן. הוא מכין שיעור. הוא תמיד חוכם. אם הוא תמיד חוכם, אז הוא לא מוריד את הזבל, והוא לא מחתן את הילדים, אבל זה עיקרון נחמד, אבל אם באמת הבית נמצא במצב שבו זה נדרש, אז הוא בית תקום. ותעזור לגברת, או שתממן לעוזרת. אז זה כתלמיד חוכם נדמה לו. זה יצר. היצר צובע לך את עצמך, את זה מה שתלמיד חוכם, ספסטנש. יש יצר אחר, זה כגוי נדמה לו. היצר אומר לו, על מה אתה מתמודד? מה אתה מנסה לעשות את עצמך? אתה הרי גוי. כבר עשית דבר כזה, כבר עשית דבר כזה. מה זה כבר יעזור לך אם אתה תעשה את הדבר הזה נכון כמו שצריך? אתה הרי נפס. אתה הרי גוי. שני סוגי יצרים. יש גם את ההסתכלות הנוספת כגוי נדמה לו או כתמיד חוכם נדמה לו. האם היצר הרע מופיע אליך בצורה גלויה כגוי או היצר הרע מתחבא תחת מקבעת של תלמיד חכם? יש גם יצר הרע כזה. הבעל שם טוב הקדוש, אחת האמרות הבודדות שמופיעות בספרי הנכס, הדגל מחנה אפרים, שהוא שמע בעצמו מפי זקנו, כותב הנכס מפי סבו, שהוא שמע את הבעל שם טוב אומר על הגמרא במסכת שבת, שוחט משום מים מחיים, שוחט בשבת, לאיזה אב מלאכה זה שייך? אומרת הגמרא משום צובע. כשאדם שוחט, הוא מעוניין שהדם שיוצא מהשחיטה ימלא את הצוואר, ואז כשהוא ימכור את הבשר כולם יראו שזה טרי, יראו את הדם הטרי, אז הוא צובע את הצוואר של הבהמה בצבע אדום על ידי הדם. בגמרא מסכת שבת. אז הוא אמר, שויכת זה היצר הרע. זה אותו יצר הרע עליו נאמר מסכת בבא בתרא, שהוא יורד ומסית, עולה ומקדם. מתיר לו, זה התפקיד שלו. עונה הגמרא משום צובע. אם היית מגיע אל הבן אדם, היית מפתה אותו לעשות עבירה, זה התפקיד שלך. אתה צובע את העבירה בצבע של מצווה. היצר הרע הוא מתוחכם. הוא לא בא ומפתה בן אדם לעשות עבירה. הוא אומר לו שזאת מצווה. זה היצר שאומר, ליהודי הזה לתת צדקה זאת עבירה. ולקלל את יהודי אחר זאת מצווה. זאת מצווה לקלל את פלוני, זאת מצווה לרדוף את פלוני. אנחנו לא מוצאים אחד את השני בלי שיש לנו כסות. אנחנו יהודים חרדים. אז איך בכל זאת קורה שבמחלוקות בינינו לבין עצמנו אנחנו לפעמים רוצים אחד את השני הצוואר? יש לנו זה מעשה. זה מצווה. יש לך מצווה גדולה יותר מזה, לומר פני על מי נמח שמוי. זה מצווה. אז שויכת משום מי חיית, משום צובע. היית בא לבן אדם כמו אסתם, גלוי. אתה יהודי, אני היצר שלך. אתה צריך לעשות טוב, אני צריך לפתות אותך לרע. ניתן לי לך מה תלויה. אני נצח, אתה תנצח. לא, היצר לא מסתפק את זה. הוא צובע. הצבע הזה הוא מי שנקרא לבן. כל אשר לבן בו, זה לבן. לבן הוא הצובע. הגמרא אומר פסחת סוטה שינאי אמר לרבץ שלו, את לא צריכה להיזהר לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים אלא מן הצבועים שהם עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. יש תופעה של בן אדם שהוא נמצא בשפל המדרגה עד כדי לעשות מעשה זמרי והוא מבקש שכר כפנחס. המערשה בחידושי הגדות תוהה, לא מצאו בכל ההיסטוריה היהודית עוד שני אנשים שאחד היה רשע ואחד היה צדיק חוץ מזמרי ופנחס? מה, איזה מחותנים הם לרעיון הזה? תאמר שיש אנשים שהם היו נראים צדיקים והם רשעים, יש אנשים שנראים רשעים והם צדיקים? מה כתוב פה? אנחנו יודעים על פי תורת הקבלה והסוד שנגלה לנו מכבשונו של הארי הקדוש, שלבן הזה הופיע פעם נוספת על הבמה. זה היה בלעם. בלעם היה גלגולו של לבן הארמי. ובגלגול השלישי הוא היה נבל הכרמלי. זה סוד שגילה לנו הארי הקדוש, כפי שמביא תלמידו בשער הגלגולים. לבן, בלעם, נבל. זה ראשי תיבות של המילה לבן. למד, בית דון. למד זה לבן, בית זה בילה, ונון זה נבל. אלה היו שלושה אנשים שלמעשה היו אותו בן אדם, ועוד וריאציה, ועוד וריאציה. ותמיד הופיעו בקלונם, לא הצליחו לתקן את עצמם. הרב מצ'בי, זיכרונו לברכה, אמר, זכה לשמוע, הרב הקדוש, רבי דוד מוישה מצ'ורטקוב, שהיה בנו של האדמו"ר מרוז'ין, שהוא אמר פעם שהדבר הזה מרומז בפסוק עושה אושר ולא במשפט וחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל. עושה אושר ולא במשפט, הוא אומר זה לבן, זה לבן הארמי שעשה קופה על הצדקות של יעקב אבינו. וחצי ימיו יעזבנו זה בלעם, כך אומרת הגמרא בפרק חלק בסנהדרין, שמצאו כתוב על פנקס של היסטוריה שהיה כתוב אצל המדיינים שבלעם היה בן 34 כאשר הרג אותו פנחס הליסטים. כתוב בארמית שבלעם חגירה, בלעם הצולע, נהרג בן 34 על ידי פנחס הליסטים. בלעם הוא לבן, בחצי ימיו יעזבנו. כמו שהגמרא אומרת, למה הוא נהרג בגיל 34? משום שנאמר, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. אדם חי 70 שנה, חצי מ-70 זה 35, ובלעם הסתלק בגיל 34 בגלל שהוא אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם. נמצא שהמשך הפסוק מתאים מאוד, עושה אושר ולא במשפט לבן, בחצי ימיו יעזבנו זה בלעם, ואחריתו יהיה נבל, זה נבל הכרמלי. זה הסבר של האדמו"ר מצ'ורטקוב, בפסוק שמתאים לאותו גילוי. לדרכנו למדנו שבלעם זאת וריאציה נוספת של אותו לבן. בלעם עומד מאחורי מסכת של נביא קרי אדם רוחני שהוא לא מצליח להיכלל, הוא נותן עיצה מלוכלכת למדיין. אלוקיהם של אילו שונא זימה, אני אתן לך רעיון, אתה תפתה בחורי ישראל שיפלו בפח של יצר העריות, ואז אתה תראה שאלוקים יערוב אותם. 24,000 מישראל נפלו בשיטים, ובראשם לפי שבט, זה היה זברי בן סלו, ראש שבט לשימוני. ומה עשה בלעם אחרי הסיפור הזה? הלך למדיין כדי לגבות את שכרו. שם פגש אותו פנחס, שם הורג אותו. אנחנו מבינים שהנושא הזה של זברי ופנחס הוא למעשה התדמית האמיתית של לבן. זה עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. צבוע, רמאי, גנב סמוי, צובע. אלה הם השמות שמתארים את המהות של לבן. יעקב אבינו נותן לנו הנחיות דרך מעשה הזאת סימן לבנים. עשיו הוא אויב גלוי, ויעקב ניגש איתו למלחמה עם כל השירויות. במלחמה יש לפעמים גם קריטת ברית. אנחנו ניגשים לאימות חזיתי, יעקב ונסעד. הוא ישלח לו דורון, הוא יתפלל לאלוקים, ואם לא, הוא ילחם איתו. הוא ילחם איתו. הוא יחצה את המחנה לשתיים, כדי שאפשר יהיה איכשהו במלחמה יותר סיכוי להרוויח, אבל הוא יוצא למערכת חזיתית. זה נקרא אימות גלוי עם שונא גלוי. לבן הוא חמקמק, לבן הוא רמאי, לבן הוא צבוע. אין אפשרות לצאת למלחמה חזיתית עם לבן. אם יעקב אבינו נעמד מול לבן ואומר ללבן, אני יוצא עכשיו אל הבית שלי בגלל שאלוקים ציווה עליי, לבן לא אומר לו, אוי ואבוי אם תעיז. לבן אומר לו, כמו שהוא אמר לו עד היום, מה השאלה? רק תחכה לתזמורת. זה שהתזמורת תשתהה משום החצי שנה, ובינתיים לבן עם כל מיני תחבולות יצליח לגנוב את אחד הילדים, או כל סיפור אחר, זה חס וחלילה לא יקרה מלחמה גלויה. לא נטשת לי לנשק, יש לי עכשיו איזושהי מחלה בפה, אני לא יכול להתפרד בלי נשיקות, אני לא רוצה להדביק את הילדים שלי. חכה עד שהפה שלי יסתדר. עם לבן אין דו-שיח. עם לבן אין יכולת למלחמה חזיתית. עם לבן צריכים לעשות דבר אחד, לברוח. אחיו אני ברמאות, מול אויב שהוא לא ניגש אליך בגלוי, אתה לא מתמודד בגלוי. אתה לא תתמודד עם לבן כמו שאתה מתמודד עם עשיו. אתה לא תתמודד עם עשיו כמו שאתה מתמודד עם לבן. אלו הם שני בייס דינים חלוקים ביסוי דינו. אלו הם שני יצרים. אלו הם שני נטיות. יש עניין של בריחה. כשבא אליך היצר, והוא לא מפתה אותך לעשות משהו רע, כשהוא מפתה אותך לעשות משהו רע, ויש לך את הכוח האלוקי של המלחמה, אתה נלחם נגדו. אתה יוצא למלחמה גלויה נגד היצר. מלחמת קודש. כאשר בא אליך לבן, אתה בורח. בורח. אין מסע ומתן. אין יכולת לנסות להבין מה הוא מתכוון, מה הוא אומר. תברח. נעיברח יעקוי. תברח. יש יצרים שהפיתוי שלהם הוא כל כך עוצמתי, שהוא יקח אותך לא באופן של אויב, אלא באופן של אוהב. חלקלקות השפתיים שלו תשים אותך בסך, לפני שאתה תפנה ימין השמאל אתה כבר נפלת. No negotiation, אין מסע ומתן, ברק! זו הדרך. כל אדם ואדם, כאשר הוא מתמודד עם היצרים שלו, הוא צריך להבחן מה, על מה ניטש את המערכה. הברכה ניטשת באופן הגלוי, זה קיים. יבוא היצר אל יהודי ויגיד לו, תשקר, תגנור, תרמה, תזיק, תעליל, תדבר בשמורת. זה יצר אלים מאוד. אין נמצא, צריכים להילחם. תילחם. כל הכוח. אני לא רוצה לדבר בשמורת. אני לא רוצה להזמין את מחזרי. אני נלחם נגד היצר הזה. אבל שהיצר בא ואומר, החבר שלך נמצא במצב רוחני לא כל כך טוב. אתה צריך להוכיח אותו, כדי שהוא יהיה תמיד חוכן. אם אתה תעשה את זה בחדר כשאף אחד לא שומע, אתה לא יעזור. תפוס אותו בחדר אוכל. ותאמר בקול, תגיד, איפה היית אתמול? זה ישפיע עליו. זה לבן, זה לא עשה. זה לבן. משהו צבוע פה. אתה רוצה להציל נפש מישראל? וכדי להציל נפש מישראל, מה לא עושים? תבייש אותו, תוכיח אותו ברבים, תעשה מעשה כזה שכולו מצופה בשוקולד, אבל בפנוכו יש רועה, בפנים יש לובון ביקן שלקוי וסקוי, הצביעות חוגגת, אנחנו מוצאים פרחחים, יוצאים לרחובה של עיר ומפגינים על כבודה של השבת. אנחנו מכירים אותם. אנחנו מכירים כיצד נראית השבת אצלם. אנחנו מוצאים אותם בהפגנה הזו בגלל שלבן תפס אותם. בגלל שהם לא יכולים לעמוד ולתת ביטוי לחולגניות שלהם באופן אחר. יש להם מעטה מצופה בציפוי הטוב ביותר. והם המארסייך והמחניבייך ממך יצב. הם שגורמים להקצנה, הם שגורמים להבנה פני הציבור החרדי, והכל במעשה, הכל במעשה. אני לא מדבר על ויכוחים עקרוניים בציבור החרדי, על גישה כזו או אחרת, על זה אנחנו אומרים אילו ואילו דברי אלוקים חיים. אני מדבר על קונצנזוס, אני מדבר על כאלה שכל המחנות מודים, הדבר הזה הוא באוכרינו, לא זו כוונתנו. אתה מוציא להפגנה, תחשוב את מי אתה מוציא להפגנה, באיזה גיל? מה התוכן של ההפגנה? האם כשהנער הצעיר ינסה לברר על מה ההפגנה, הוא לא ייפגע יותר מעצם ההיחשפות למערכת כזו או אחרת, מאשר הרווח של ההפגנה? זה לא יהיה יצא שרו בהפסדו? ספסכת. אם אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו ראי לחניכים שלנו, לילדים שלנו, אנחנו צריכים לחשוב כמה פעמים אנחנו לא עושים מעשים אלימים מול הילדים שלנו. בגלל שלילד זה לא יהיה טוב. אבל אם אנחנו נכסים את זה, ונדמה לנו שאנחנו עושים את המצווה, שויכת משום מה חי ומשום צובע, אם ילד יראה שאתה תדבר בטלפון בצורה כזו, שאתה בסך הכל צובע את העבירה שלך, אתה מושב, ומפטפט לשון הרע בטלפון, ואתה מוסיף לפני ובאמצע ואחרי, אני מתכוון רק שאתה תדע איך עוד הדבורים מגיעים, אני מתכוון רק לשם שומיים, אז אתה שומע מה מובן הזה עשה. אז פה אנחנו נמצאים בתוך מערכת שהיא נותנת לילד את הרעל בתוך סוכריה. איך אומר אור החיים הקדוש בפרשה הקודמת? רבקה אומרת ליעקב, תשמע, לבן רוצה להרוג אותך, תברח אל אח שלי. פשוט. ואז היא ניגשת אל בעלה, והיא אומרת לבעלה, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב נשים כאלה מבנות חטא, למה לי חיים? רש"י עוד נותן לנו תיאור מהמדרש, לקחה שתיים מהקלות של עשיו, דפקה להם ראש בראש, זאת שוויגר, שוויגר, והיא אומרת, אני לא רוצה כאלה קלות. ואז יעקב אומר, בסדר גמור, יצחק אומר, אני שולח אותו, שילך ללבן. שאלה רבה, למה היא אומרת ליצחק את אותו סיפור שהיא אמרה? ליעקב, לבן הולך להרוג אותו, הוא צריך להינשא. עשיו, היא לא מספרת את הסיפור, למה? הרי זה נגלה לה ברוח הקודש, איך היא יודעת? ויאמר עשיו בליבו, יקרבו עם הבל אבי, והרגה את יעקב אחי, והיא נתנה הדבר לרבקה. ברוח הקודש, מדובר בלוויה. יש לנו רוח הקודש. והיא מספרת את שתספר ליצחק. אומר החיים הקדוש, יעקב אבינו חייב לדעת שעשיו מתנכל להרוג אותו, חייב לשמור על עצמו, חייבים לספר. ליצחק, אם היא יכולה להגיע למצב שיעקב יגיע ללבן ברשותו של יצחק, בלי שיצחק ידע, אז אין אשמורך, אסור לה. אסור לה לספר לבעלה שהבן האדמוני שלו רוצה להרוג את אח שלו. אסור. בגלל שאפשר להגיע לאותה תכלית, גם אם סיפור לו סף שגם הוא נכון. קסתי בחיי לפני תוכלת. יעקב אבינו כבר בגיל? מה אתה אומר? ממישהו ייקח? שיקח כמו אנשים האלה שנעשה? מה אתה אומר לבן אבי יצחוק? אמר לא. אז אם אדנו, אולי אני אשלח אותו אל הבן מאיפה שאני מגיע, יש שתי בנות? או בסדר? איזה אינטרם, דרך חיים ושלום, השם ייתן לך דרכת אברהם, הכל בסדר. באו בחיים ומעמיד אותנו, בפני ההבחנה, כשאתה צריך, זה לא משנורת. והשנייה שאתה לא צריך, כבר סיפרנו, כבר אמר, ספרי לו, אסור. מה שמותר צריך, מה שלא מותר, אסור. אז אתה מרשה לעצמך, אתה לא תספר לשנורת רשמית, אתה לא תבוא הביתה ותגיד, תשבו ילדים. יש לי לספר לכם לשנורת העסיסית, תקשיבו טוב. אז אתה יעשה, איזה מין אבא זה? אבא, אם זה בוער לו בעצמות, ואז הוא מרגיש את הצורך הכי הכי עוצמתי לפרוק את מה שיש לו, הוא ישים על זה מעטה. תשמעו, אתם יודעים שבבית שלנו לא מדברים לשנורת. קו הסימני שאלה, ואנחנו עבים באוויר, הילדים מסתכלים אחד על השני, אבל לא מתחפשים. אבל מה שאני הולך לספר לכם, זה עניין של חיוך. אתם צריכים לדעת את זה. ואז כשאתם שומעים, ילד אחד מעיז להגיד, למה אנחנו צריכים לדעת? אתה תגדל, אתה תדע. מה עשית? ברקת תסכול. דיברת על השנורן, חינכת ילד, אבל מי דחף אותך? לא יפה. יבן לך. בגלל שזה היה מצופה. יש לנו פרשס וייצא, יש לנו פרשס וישלח. שתי הפרשות האלו נותנות לנו את יכולת ההתמודדות הנכונה. יש לנו אויבים גלויים, יש לנו אויבים סמויים, שניהם נמצאים בתוכנו, הם גם מחוץ לנו. ההיסטוריה שלנו לימדה אותנו לימוד מאוד מאלף על האויבים הגלויים ועל הסמויים. שניהם מסוכנים. אף בפיכם, מצא בעל ההגדה לומר שלבן היה יותר גרוע אפילו מפרעו. לבן ביקש לעקור את הכל. הבקשה לעקור את הכל בא מכוח סתני שהוא מצופה. כוח סתני שהוא מרמה. וכנגד הרממות הזו אנחנו חייבים להיחלץ חושים ולהיות זהירים. לא להתפתות אחרי דבר שנראה כאילו הוא צדקות והוא למעשה רשעות. אלה הם דברים שמי שדוחף אליהם זה הצובע. זה כתלמיד חוכם נדמלוי. והכתלמיד חוכם נדמלוי זה יצר מסוכן מאוד. פחות או יותר אנחנו מבינים את המהלך של הבריחה של יעקב. כשהבריחה מייצגת את השיטה, כל עוד אתה יכול לברוח טבעה, אין עצה, גם יעקב אבינו יודע שיקח לו יותר זמן ולבן עוד יכול להשיג אותו. הוא מוצא את שלו, הוא התמודד עם לבן בדרך הנכונה, הוא ברח, אחים אני ברמאות. כאשר לבן כבר תופס אותו, אז הוא חייב לומר לו את אשר עם ליבו, אבל הוא בורח. הוא בורח בגלל שאם לבן, כל עוד אתה יכול לברוח תברח, אז תתאמץ. אל תיכנס לניקוח כזה או אחר. אתה צריך להיזהר בגלל ששבע תואבות בליבו, כמו שחזר מדברים על לבן. התואבות הן בליבו. שבע תואבות, עוד שבע שנים, ועוד שבע שנים. הכל מחוסק כל כך יפה. הגענו לסיום, ואני רוצה לסיים עם עובדה קצרה. העובדה הקצרה מספרת על שאלה שנשאלה בשולחנו של הסייפל לרווח הצדיק לברכה לפני 30 שנה. היה מדובר בילד יתום שהיו לו שתי אפשרויות היכן לגדול. בימים ההם עדיין מוסד האומנה לא היה מפותח, מוסדות האימוץ עדיין לא היו מפותחים, ילדים יתומים הסתדרו כך או כך. מצאו שתי משפחות. הייתה משפחה אחת שרמת הדת שם הייתה לא במיטבה, לא במיטבה. קרובי משפחה שרצו, הסכימו לקבל את הילדים ולגדל אותם. שולחים את הילדים לבתי ספר ממד מינוס, וזאת האווירה בבית. אבל אנשים גלויים, כנים, אמיתיים. הייתה משפחה נוספת, משפחה חרדית, חרדית במקומות החינוך, חרדית בצורה של הבית, אבל ידעו שבתוך הבית יש מכשיר צפייה פסול, שההורים מעלימים, אבל יש כזה מכשיר שם בבית. את הילד אפשר להביא או למשפחה הזו, או למשפחה הזו. פרליט הסיפור הזה יהודי בשם הרב יעקובוביץ, הוא נכד של הרב של ראשון לציון. הוא היה השליח לשאול את השאלה את מורנה סטייפלר. סטייפלר שמע את השאלה ואמר כך, סיגליסטה מתחשק לי, גליסטה צוזוב לענות שהמשפחה החרדית כדאית יותר, בגלל שהם משפחה חרדית. סיגליסטה חזוי צוזוב. אבל השבוגר, החזון איש, אם היה נשאל בשאלה הזו, היה אומר, לא מתנאמת. האיש שלי, אם היו שאלים אותו, הוא היה אומר, תלכו רק עם האמת. זו משפחה אמיתית, וזו משפחה כוזבת. נו, אותו אברך שמע את ההתנסחות ושאל, איזבוזו כדרבה, החזון איש, כבודו במקומו מונח, הוא מתשי"ד י"ד, כבר נמצא בבית החיים בזיכרון מאיר, תשי"ט. מה אומר הסטייפלר? אז אומר, אתה חושב שאני יותר חכם מהגיש שלי החזון איש? מה שלא תראו היום, תראו מחר. זו הייתה התשובה שהוא ענה לרב יעקובוביץ'. אתה לוקח ילד ומכניס אותו להתחנך בבית שהרמה החרדית שלו נמצאת בסולם עדיפויות ברמה נמוכה יותר, אבל זה בית אמיתי. תוכם כברם. מי שהם, ככה. זו תעודת הזהות שלהם, זו האמת שלהם. הם לא יגיד, יעשו משהו בפנים, שלא יראה כך בחוץ. אנשים אמיתיים. יש את המשפחה החרדית שחיה בזיוף. היא חיה באופן שהורים מסתגרים בחדר שינה וצופים במה שאסור לצפות, והם מספרים לילדים שהם שמעו עכשיו שיעור בפיומי. זה שקר. ושקר אין לו רגליים. אנחנו נמצאים מול הסיפור הזה ונפעמים לקלוט עד כמה גרוע היצר המצבה מהיצר הגלוי. זה רמן וזה איסף. קדוש ברוך הוא ייתן לנו את היכולת להסיק את המסקנות, ללכת בדרך הנכונה, להתמודד עם שני היצרים, גם עם היצר הסמוי וגם עם היצר הגלוי, התמודדות טובה ומוצלחת, אמן כן יהי רצון.